slave, solidos shashuoi. All the words of vanity, beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום רביעי, למד בסיוון תשע"ט, א' דראש חודש תמוז, תשע"ט, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לששון ולשמחה. מסכת ערכין, דף טוב, דף י' ז'. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM. ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. חודש טוב ומבורך עלינו על כל בית ישראל. אין טוב אל התורה, שנאמר כי לקח טוב, נתתי לכם תורתי, אל תעזובו. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. יהי רצון בפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה ערע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר על תמי טהור ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. הוא היה דף ט"ז במסכת ערכין. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות פעם נוספת, והפעם לצידן גם התשובות. שאלה הראשונה הייתה, מתי מותר לומר דבר בפני שלושה? התשובה בתוספות שאומרים, רק כשאומר דבר שניתן לפרש שאין בו גנאי, כגון ישנה אש בבית פלוני. שאלה שנייה, מתי הקטורת מחפרת על לשון הרע, מתי המעיל מחפר עליו ומתי נענש בצרעת? התשובה, אם הלשון הרע לא גרם כתתה בין הצדדים ונאמר בצינה, הוא מתכפר על ידי הקטורת. אם נאמר בפרסיה, מתכפר על ידי המעיל. אבל אם גרם כתתה ביניהם, נענש בצרעת. שאלה שלישית, איך אומרים שצרעת באה על שפיכות דמים וגילוי עריות, הרי מצינו שקטונת ומכנסיים מחפרים עליהם? התשובה, בעוונות האלו מצינו שהציבור נענש משום חטאת היחיד. ועל הציבור מחפרים הקטונת והמכנסיים, אבל היחיד החוטא נענש בצרת. שאלה רביעית, מדוע ענבה לשמה עדיפה מתוכחה לשמה, ומדוע גם ענבה שלא לשמה עדיפה ממנה? התשובה, ענבה לשמה עדיפה משום שענבה היא המידה הגדולה מכל המידות, וענבה שלא לשמה עדיפה משום שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. שאלה חמישית, עד מתי חייב אדם להוכיח את חברו? והתשובה, רב אמר עד שיקה אותו, שמואל אמר עד שיקללנו, ורבי יוחנן אמר עד שינזוף בו. שאלה אחרונה, דף ט"ז, מהם האיסורים המועטים ביותר ומה העניין בהם? התשובה, יש אומרים שהרגו לו בגד שאינו כמידתו, ויש אומרים שאפילו אם נתכוונו למזוג לו יינו בחמין ומזגו לו בצונן, או להפך. יש אומרים שאפילו אם נאפה חלוקו, ויש אומרים שאפילו אם יכניס ידו לכיס ליטול ג' מעות ועלו לו ב' מעות, והעניין בהם, משום שמי שעברו עליו 40 יום בלא איסורים, סימן שקיבל כל השכר של העולם הבא שלו. ובארץ ישראל אמרו שפורנות מוכנה לו. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול. דף ט"ז במסכת ערכין. וחי את מוריי ורבותיי, וחי את אחיי ורעיי, ניכר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום רביעי בשבוע א' דראש חודש תמוז, תשע"ט, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, למד בסיוון תשע"ט. עיקר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו, בדף טוב, דף י"ז במסכת ערכין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ט"ז עמוד ב', 25 שורות לפני סוף הדף, מן המילים עד היכן תוכחה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. לאל בברייתא התבאר שגם אם הוכיח אדם את חברו ולא שמע לו, חייב להמשיך להוכיחו. מברר את הגמרא עכשיו עד איזה שיעור עליו להוכיחו. שואלת הגמרא, עד היכן הוא שיעור חיוב תוכחה, אם אין עלה רוצה לקבל את תוכחתו? מביאה הגמרא מחלוקת בדבר. רב אמר עד הקאה, עד שיקנו אותו חוטא שהוא מוכיחו, שאז נפטר מחיוב תוכחה, כיוון שאין עלה רוצה לקבל את תוכחתו. כך מבואר בלשון רש"י ורבינו גרשום, שחיוב הוכחה הוא עד שיקנו ממש. אבל בספר החינוך במצווה ריש למתת כתב שהחיוב הוא עד שיהיה קרוב להקותו, והביאור הלכה מביא את דבריו. ושמואל אמר, עד כללה, עד שיקללנו החוטש, אם כללו נפטר מלהמשיך ולהוכיחו. רבי יוחנן אמר עד נזיפה, אף אם החוטה רק גער בו על כך שהוא מוכיחו ולא יקעו ולא כללו, פטור מלהוכיחו. מביאה הגמרא מחלוקת תנאים בעניין הזה. אומרת הגמרא כתנאי מחלוקת זו של המוראים, נחלקו בה כבר התנאים, כך שנינו בברייתא. מהו שיעור מצוות תוכחה? רבי אליעזר אומר עד הקער, רבי יהושע אומר עד כללה, בן עזאי אומר עד נזיפה. וזהו כדעות שלושה המוראים שהובאו לאל. ואירת הגמרא מניין למד כל אחד את דבריו. אמר רב נחמן בר יצחק ושלושתן, שלושת התנאים והאמוראים שנחלקו בשיעור תוכחה, מקרא אחד דרשו, מאותה פרשה למדו את דינם, אלא שכל אחד דרש באופן אחר. מסופר בנביא ששאול המלך התקנה בדוד וסבר שהוא מורד במלכות, וביקש להורגו, ויהונתן בנו של שאול ניסה למנוע מאביו לרדוף אחרי דוד. אמר בספר שמואל א' פרק ח' פסוק למד, ואיחר אף שאול ביהונתן ויאמר לו בן נעבת המרדות, הלא ידעתי כי בוחר אתה לבן אישי לבושתך ולבושת ערוות אמך. תוכחת שאול ליהונתן, מסביר המלבים, הייתה שאומנם יש עבדים המורדים באדוניהם או בנים באבותיהם כדי למלוך בעצמם תחתם, אבל לא מצוי שימרות בן באביו כדי להמליך תחתיו אדם זר. ומרד כזה הוא מרד של שיגעון ועיוות השכל, ולכן אמר לו נעבת המרדות, כלומר, מורד אתה מרד מעוות. ואת סיום הפסוק, ולבושת ערוות אמך, מסבירים הרד"ק והמצודת ציון, כשיראו האנשים שבנו של שאול מורד בו וממליך תחתיו אדם אחר, יאמרו שאינו בנו, אלא שאימו זינתה, ולכן הוא אוהב את שונאי שאול. וכתיב אומרת הגמרא בהמשך הפרשה, ויתל שאול את החנית עליו לאקותו, ואז הפסיק יהונתן לדבר עם שאול על דוד. מבארת הגמרא את מחלוקתם של התנאים. למאן דאמר שחייב אדם להוכיח את חברו עד הקאה, למד זאת מכך דכתיב להקותו, ומוכח שעד שלא ביקש שאול להקותו, המשיך להוכיחו. ולמאן דאמר עד כללה, למד כן מכך דכתיב לבושתך ולבושת ערוות אמך, הרי שכללו שהנהגתו זו תביאנו לידי בושה. ולמאן דאמר עד נזיפה, למד כן מדכתיב ואיחר אף שאול ביהונתן, הרי שכעס עליו. ומבאר המהרש"א שהחילוק בנזיפה לכללה הוא בכך שמה שאמר לו שאול בן נעבת המרדות הוא על עניינו עכשיו, שהנהגתו היא כשל מורד, וזו נחשבת נזיפה. ואילו כשאמר לו לבושתך ולבושת ערוות אמך, הרי כללו על דבר העתיד לבוא, שדבר זה יהיה לו לבושה. נשאלת השאלה, שהרי בפסוקים שם מבואר שדוד לא הגיע לסעודה בבית שאול בשני הימים של ראש חודש. שואל שאול את יהונתן מדוע לא בא, והשיב לו שדוד ביקש ממנו ללכת לבית אביו בבית לחם, כיוון שיש להם זבח משפחה שם. ואז אמר לו שאול בן נעבת המרדות, הלא ידעתי כי בוחר אתה לבן אישי, ואתה ושלח וקח אותו אליי כי בן מוות הוא. ועל זה אמר לו יהונתן, למה יומת, מה עשה? ואז הטיל עליו שאול את החנית להקותו. נמצא שהנזיפה והכללה היו קודם שהוכיח יהונתן את שאול, ורק ההקאה הייתה אחרי שהוכיחו ואמר לו למה יומת. אז אם כן, בשלמה לדעת האומר עד הקאה, ניתן ללמוד כן מהפסוקים, אלא לדעות האומרות עד נזיפה או עד כללה, קשה כיצד ניתן ללמוד כן מהפסוקים, והרי הדברים הללו היו קודם התוכחה. מתרץ המהרש"א שהבינה הגמרא שבוודאי מה שנזף בו וכללו היה זה מפני שהוכיחו קודם לכן, למרות שלא התפרש כך בפסוקים. אילו הבן יהוידע מפרש שבאמת נרמזת בפסוקים תוכחתו של יהונתן לשאול, שהרי שאול אמר מדוע לא בא בן אישי אל הלחם, וקראו בלשון זלזול ושנאה בן אישי, לא רצה להזכירו בשמו. ויהונתן אמר לו, נשאל דוד מעימדי עד בית לחם. ובכוונה קראו דוד ולא אמר סתם נשאל מעימדי, כדי לרמוז לו שדוד אינו שונאו וראוי לקרותו בשמו. מקשה גמרא, ולמאן דאמר שיש ללמוד מכאן שחייב אדם להוכיח את חברו רק עד נזיפה, הכתיב הרי נאמרה בפרשה הזו הקאה וכללה, ששאול עיכה וכילל את יהונתן, ואם כן יש ללמוד מכאן שחייב אדם להוכיח את חברו עד שמכהו או שמקללו. מתרץ את הגמרא שאיני אתם שונה הדבר שם לגבי יהונתן ושאול, דאגב חביבות היתרה, דאה ובי ליהונתן בדוד, מתוך החביבות הגדולה שחיבב יהונתן את דוד, מסר נפשי תפי, מסר נפשו להוכיח את שאול יותר ממה שהיה חייב, אבל באמת עיקר החיוב הוא עד נזיפה. שואל המהרש"א, כיוון שנוקט את הגמרא שמה שיהונתן הוכיח את שאול עד הקאה או כללה אין זו ראיה, כיוון שמתוך חביבותו של דוד נהג כן, אם כן כיצד ניתן ללמוד מכאן אפילו את השיעור של נזיפה, שמה גם את הדבר הזה עשה יהונתן רק מחמת חביבותו של דוד. תרץ המהרש"א שכיוון שיהונתן התאמץ להוכיח את שאול עד כדי כללה והקאה, אם כן מסתבר שסתם אדם חייב להוכיח לפחות עד שיעור נזיפה. והפרחי כהונה מתרץ, שמאחר ששנינו שחיוב תוכחה הוא אפילו 100 פעמים, אם כן ודאי יש איזה שיעור שאף אחריו צריך להמשיך ולהוכיח, הגם שהחוטה אינו מקבל לתוכחתו, ולכן מסתבר שכל זמן שאינו נוזף בו, אינו נפטר מחיוב תוכחה, ולכן אין לדחות שאפילו באופן שלא נזף בו פטור מלהוכיח. הגמרא הקשיטה את הקושייה רק למאן דאמר עד נזיפה, כיצד הוא מיישב את הפסוקים שבהם מבואר ששאול היכה וקילל את יהונתן. אבל הגמרא לא ביארה את דברי מאן דאמר עד כללה, כיצד הוא מיישב את הפסוק המורה שיהונתן הוכיחו עד כדי הכאה. כותבים התוספות בדיבור המתחיל ומאן דאמר, שגם כאן יש להוכיח כתירוץ הגמרא שמתוך חביבותו הגדולה של דוד אצל יהונתן, הוכיח יהונתן את אביו יותר ממה שהיה חייב. עוד מתרצים התוספות שהמאן דאמר הזה סובר, שאין ללמוד שיש חיוב להוכיח עד כדי הכאה, כיוון שדבר זה שביקש שאול להכות את יהונתן, לא נאמר בפסוק שבו מבואר שכעס שאול על יהונתן. מבאר רצון קדושים שכיוון שאמר יהונתן לשאול למה יומת מעשה, הרי הוא כמורה הלכה בפני אביו, ומחמת כן רצה אביו להכותו, ואין מכאן ראייה לנידון של תוכחה. אילו עיון יעקב מבאר באופן אחר את תירוץ התוספות, שהרי ההכאה הייתה לאחר שאמר שאול ליהונתן, ואתה שלח וקח אותו אליי כבן מוות הוא. וכיוון שרצה שאול להרוג את דוד, היה זה פיקוח נפש, ומחמת כן הוכיחו יהונתן אפילו עד כדי ההכאה כדי להציל את דוד ממיתה. אבל אין מכאן ראייה שעל כל חטא חייב אדם להוכיח את חברו עד כדי ההכאה. אגב שהביאה הגמרא נידון עד איכן חייב אדם להוכיח את חברו, מביאה הגמרא נידון דומה לגבי מה שאמרו חכמים, שלא ישנה האדם את האכסניה שלו. והגמרא להלן תבאר מאיכן לומדים זאת. בררת הגמרא עד איכן, עד איזה שיעור צריך האדם להתאמץ בעניין זה שלא ישנה אדם באכסניה שלו, שלא יחליף את המקום שהוא נוהג להתאכסן בו. ויהיה הגמרא מחלוקת רב אמר עד הכאה, עד כדי שיקן הוא בעל האכסניה, שאם נוהג עמו כן, שוב אינו צריך להתאמץ ולהישאר שם. ושמואל אמר עד שיפשילו לו כליו לאחוריו, עד שיטול בעל הבית את בגדיו של האכסנאי, להשליחה מביתו. ואילו רבינו גרשום מפרש שבעל הבית יפשיל את הכלים של האכסנאי על גב האכסנאי עצמו, שיצא מביתו עם בגדיו. וראה את הגמרא באילו אופנים נחלקו. אומרת הגמרא בהכאה דידי כולה אלמא לא פליגי, אם מכה בעל הבית את האכסנאי עצמו, לדברי הכל אינו צריך להתאמץ ולהישאר שם, וכמו כן בהפשלת כליו לאחוריו כולה אלמא נמי לא פליגי, אף אם נוטל בעל הבית את כלי האכסנאי עצמו, לדברי הכל יכול האכסנאי ללך למקום אחר, כי פליגי מחלוק טעמי, בהכאה דדביטו, אם מקים את אשתו, מר סבר שמואל סובר, שאף על פי כן לא ישנה את האכסניה, כיוון דלדידי לא מצער לי, כיוון שאינו מצער אותו עצמו, מהי נפקה לי מינה? מה אכפת לו בכך שהוא מצער את אשתו, ולכן רק אם יפשיל כליו לאחוריו, להשליחה מן הבית, רשאי האכסנאי לצאת. שואל המהרש"א, כיצד ניתן לעלות על הדעת שלא יצטרך האדם לחשוש לצערה של אשתו וכבודה? והרי אמרו חכמים שחייב אדם לכבד את אשתו יותר מגופו, כאמור במסכת יבמות דף ס"ב עמוד ב', ובוודאי לא יניח שיקוע ויבזוע. אומר העין אליהו, שאין כוונת הגמרא שתישאר אשתו באכסניה הזו, אלא ודאי תעבור לאכסניה אחרת, ואילו הוא עצמו יישאר באכסניה הזו. ממשיכה הגמרא ואומרת, ומר סבר, ואילו רב סובר, שרשאי לשנות את מקומו כיוון דעת אלי תרודי, דבר זה יביאו לכך שיתקוטט עם בעל הבית. בררת הגמרא מדוע ראוי לאדם שלא ישנה את האכסניה שלו, וכל כך למה? מדוע צריך האדם להתאמץ ולסבול כל כך עד שישנה את האכסניה שלו? משיבה הגמרא דאמר מר, אכסניה עוזב את בית בעל הבית והולך למקום אחר, פוגם ונפגם, פוגם את כבוד בעל הבית, ונפגם גם כבוד עצמו, שבני אדם אומרים כמה קשים שני אנשים אלו, שלא יכלו לדור ביחד. הביאה הגמרא מקור לדין הזה מן התורה, אמר רב יהודה אמר רב, מניין שלא ישנה אדם באכסניה שלו מן התורה, שנאמר לגבי אברהם אבינו בשעה שחזר ממצרים לארץ ישראל בספר בראשית פרק י' ג' פסוק ג', הילך למסעיו מנגב עד בית אל, עד המקום אשר היה שם אוהלו בתחילה. הרי שהלך אברהם דווקא לאותו מקום שהיה שם אוהלו בתחילה ולא שינה את מקומו. רבי יוסי בר רבי חנינה אמר מאחה, מכאן יש ללמוד את הדבר הזה שנאמר בתחילת אותו פסוק, וילך למסעיו, והיינו שהיה הולך באותה דרך שהורגל בה ממסע למסע שלא שינה את המקומות שהתאכסן בהם. בררת הגמרא מהי בעיניו, מה החילוק ביניהם לעניין הדין? מאיזה חלק של הפסוק לומדים זאת? מבארת הגמרא איכא בעיניו, אכסנאי דאקראי, החילוק ביניהם הוא באדם שהתאכסן דרך מקרה בבית מסוים, האם הוא רשאי לשנות את מקומו או שלא. לדעת רב שלומדים זאת מהלשון או הלא, משמע שרק במקום שהייתה לאברהם אכסניה קבועה הקפיד ללון שם, אבל לא במקומות שהזדמנו לו פעם אחת. ולא רבי יוסי ברבי חנינה לומד כן מהלשון למסעיו, משמע שאפילו אם הזדמן לו להתאכסן פעם אחת במקום מסוים, שוב לא ישנהו. ואילו רבינו גרשום מפרש להפך, שמלשון אוהלו משמע אפילו במקום היה שם באקראי. ואילו מלשון מסעיו משמע שהיו אלו דווקא מסעות מצויות שהיה רגיל לשעות באותם מקומות, אבל לא מקומות שהיה שם באקראי. ואילו עיון יעקב מפרש שאין כאן מחלוקת לעניין הדין, ולדברי הכל בשניהם אינו רשאי לשנות, והמחלוקת היא רק בדרשה. לדעת רב החידוש הוא שאפילו באכסניה קבועה שהיה מקום לומר שאינו צריך לסבול תמיד ולדור עם אדם כזה, מכל מקום לא ישנה, וכל שכן באכסניה הרעית שאינו סובל אלא לפי שעה שאינו רשאי לשנות, ולא רבי יוסף ברבי חנינה סובר שאפילו באכסניה הראית אינו רשאי לשנות, אף שאין בזה פגם גדול וכל שכן שלא ישנה באכסניה קבועה. אגב שאמרה הגמרא לא ישנה אדם מאכסניה שלו, מביאה הגמרא מאמרה נוספת בעניין דומה. אמר רבי יוחנן מניין שלא ישנה אדם מאומנותו ומאומנות אבותיו, שאם היה הוא או אבותיו רגילים באומנות מסוימת לא יחליפנה באומנות אחרת, והטעם לכך כיוון שכל אומן יש לו אנשים המכירים את עבודתו וקונים רק אצלו את צורכיהם, וככל שיתרבה הזמן שהוא עוסק באומנות זו כך ירבו מכיריו, וממילא ראוי לבנו להמשיך במלאכה הזו שיש לו כבר בני אדם קבועים שיקנו אצלו, ועוד שבדרך כלל מתפללים האומנים שיצליחו גם בניהם ובני בניהם באומנותם, ונמצא שיסייעו תפילותיהם באומנות הזו, ועוד שכיוון שהורגל באומנות זו מקטנותו, אינו מואס בה ויעשה במלאכה כפליים. אם כן, מניין שלא ישנה אדם מאומנותו ומאומנות אבותיו, שנאמר לגבי שלמה המלך שביקש לעשות את כלי הנחושת שבבית המקדש, ספר מלכים א' פרק ז' פסוקים י' ג' וי' ד', וישלח המלך שלמה ויקח את חירה מצור, בן אישה אלמנה הוא, ממתי נפתלי ואביו איש צורי, חורש נחושת וימלא את החוכמה ואת התבונה ואת הדעת לעשות כל מלאכה בנחושת, ויבוא אל המלך שלמה ויעש את כל מלאכתו. ואמר מר על הפסוק הזה, אמא אמו של חירם הייתה מבית דן, שנאמר בספר דברי הימים ב', בן אישה מן בנות דן ואביו איש צורי יודע לעשות בזהב ובכסף, בנחושת, בברזל, באבנים ובעיצים, בארגמן, בתחילת ובבוץ ובכרמיל, ולפתח כל פיתוח ולחשוב כל מחשבת, אשר ינתן לו עם חכמך וחכמי אדוני דוד אביך. הוא כתיב לגבי עושי מלאכת המשכן בזמן משה רבינו בספר שמות פרק למתחת פסוק חף ג' ואיתו העלייו בן הכי שמח למתי דן. הרי שאנשי שבט דן היו רגילים באומנות של עשיית כלים, וגם חירה מצור המשיך בכך ולא שינה את אומנות אבותיו. אומר המערשה דייקה כן הגמרא מכך שהוא צריך הפסוק לייחס את חירם לשבט דן דרך אמו, ולא כתב רק שאביו היה משבט נפתלי, והיינו כדי ללמדנו שהמשיך את אומנות אבותיו שמצד אמו. אגב, כך שאמרה הגמרא לאל שעל אבונות מסוימים באים נגעים, מבארת הגמרא מהו שיעור איסורים. עד איכן תכלית איסורים, שואלת הגמרא, מהו השיעור הפחות ביותר של הצער שניתן להחשיבו כאיסורים, ופחות ממנו ודאי אין זה איסורים, ולהלן יבואר לאיזה עניין יש נפקמינה מהו שיעור איסורים. אמר רבי אלעזר, כל מי שהרגו לו בגד ללבוש ואין מתקבל עליו, ואינו מתאים למידתו אלא גדול או קטן למידתו, ויש לו צער מכך, אבל בשיעור פחות מזה אין צערו נחשב כאיסורים. מקשה הגמרא מתקיף לרבה זעירה, המורה ששמו רבה זעירה ואיתימה, ויש אומרים שהקשה כן רבי שמואל בר נחמני. הרי גדולה מזו אמרו, חידוש גדול יותר אמרו חכמים בעניין איסורים, שאפילו נתכוונו למזוג לו כוס של יין במים חמין ומזגו לו בצונן, או שביקשו למזוג לו את היין בצונן ומזגו לו בחמין, הרי זה איסורים, ואילו את אמרת כולי היי, שרק בדבר גדול כל כך שהרגו לו בגד שאינו מתאים למידתו, אז זה נחשב הדבר לאיסורים? ויהיה הגמרא דעות נוספות בעניין שיעור האיסורים. מר בריידר רבינה אמר, מר בנו של רבינה אומר, אפילו אם נהפך לו חלוקו של לבשו מאופך ועליו להסירו וללובשו שוב, הרי אילו איסורים. רבה ואיתימה, ויש אומרים שהיה זה רב חיסדה, ואיתימה שהיה זה רבי יצחק, ואמרי לה במתנית התנה, ויש אומרים ששננו כך בברייתא, אפילו הושיט ידו לכיס לארנק ליטול שלוש מטבעות ועלו בידו שתיים, הרי אילו איסורים. אומר הבן יואי, ידע טעם שנקטה הגמרא אופן שביקש להוציא שלוש והוציא שתיים, ולא אופן שביקש להוציא שתיים והוציא אחת, כיוון שכשמוציא ידו מהכיס יכול להרגיש אם יש בידו אחת או יותר, ואין מצוי שיסבור שיש בידו שתיים, אבל בין שלוש לשתיים קשה להבחין, ייתכן שסבר שיש בידו שלוש ועלו שניים. מוסיפה הגמרא, דווקא באופן זה שביקש שלוש ועלו בידו שתיים הרי אילו איסורים, אבל באופן הפוך שביקש שתיים ועלו בידו שלוש, לא, אין אילו איסורים, כיוון דלקה תירך למשדיו, אין תורך בכך להשליך את המטבע המיותרת לארנק. ואירת הגמרא, מדוע יש לדון בכך מהו שיעור האיסורים, וכל כך למה כל השיטות שהובאו לאל בעניין שיעור איסורים, מה נפקא מינה בכך, ולגבי איזה עניין יש לידע מהו שיעור האיסורים. ואירת הגמרא, דתניא דבי רבי ישמעאל שנו בברייתא, בבית מדרשו של רבי ישמעאל, כל אדם שעברו עליו 40 יום בלא איסורים קיבל עולמו, קיבל בעולם הזה את כל החלק הראוי לו לעולם הבא. ואם היה לו אחד מהאיסורים המובאים לאל, הרי היו לו איסורים אילו לכפרה ולא קיבל את עולמו. והרמב"ן בספר תורת האדם שער הגמול מביא את כל מיני האיסורים שיש, והוא כותב שם בעניין האיסורים המוזכרים כאן, וזה לשונו: עוד הזכירו חכמים דרך אחרת באיסורים, אמרו תנא דבי רבי ישמעאל, כל שעברו עליו 40 יום בלא איסורים קיבל עולמו. ופירוש העניין הוא מן המקרים האהובים בנוהג של עולם והבאין על כל אדם, כגון שימצא תורח במעשיו לפעמים ויחב גופו כשיוכל מאכלים רעים שאינן הגונים לו לפי טבע שלו, ויחוש בראשו כשיעמוד בשמש, ויהיו לו מן המאורעות שבאות אפילו על המלאכים, שכגון אילו אין ניצול מהם אלא הרשע הגמור לגיהינום שמקבל עולמו ושומרים אותו מן השמיים לעשות לו כל רצונו בעולם הזה. שנאמר בתהילים י' יחילו דרכיו בכל עת, אבל שאר בני אדם, בין צדיקים ובין רשעים, כולם בכלל מנהגו של עולם הם. ממשיכה הגמרא ואומרת במערב האמרי, בארץ ישראל היו אומרים שמי שעברו עליו 40 יום ללא ייסורים, פורענות מזדמנת לו, באה עליו פורענות מחמת שעברו עליו 40 יום ללא ייסורים. תניא שנינו בברייתא רבי אליעזר הגדול אומר, אלמלא בא הקדוש ברוך הוא עם אברהם, יצחק ויעקב בדין, אפילו הם אין יכולים לעמוד מפני התוכחה שהיה אומר להם, שנאמר בזמנו של שמואל הנביא שביקשו ישראל להמליך עליהם מלך, והוכיחם שמואל על כל מעשיהם מעולם, ואמר להם, ועתה התייצבו וישפטה איתכם לפני השם את כל צדקות השם אשר עשה איתכם, ואת אבותיכם, פסוק בספר שמואל א' פרק י' ב' פסוק ז', ואבותיכם, אילו אברהם יצחק ויעקב, הרי שצדקה עשה איתם השם ולא מצד הדין. הביאה הגמרא פסוק בספר תהילים שנחלקו כיצד לדורשו, נאמר בפסוק בתהילים כ"ד זה דור דורשיו מבקשי פניך יעקב סלע, דימי הפסוק את הדור לדורשיו כאילו למנהיגיו, פליגי בה, נחלקו בדרשה הזו רבי יהודה נשיאה, רבי יהודה הנשיא ורבנן, חד אמר אחד מהם פירש שכוונת הפסוק לומר, שהדור לפי הפרנס, לפי המנהיג, וחד אמר, אחד אמר שהפרנס הוא לפי דורו, מברר את הגמרא למה היא הלכתה לעניין מה נחלקו בדבר הזה, אילה אימא למעליותה אם נאמר שזה לעניין מעלת הדור והפרנס, דמר סבר, אם מעלי דרה מעלי פרנס, שאם הדור מעולה וטוב, גם הפרנס שלו טוב, ומר סבר, אם מעלי פרנס מעלי דרה, אם המנהיג של הדור מעולה וטוב, גם הדור מתעלה כמותו, הרי אי אפשר לומר כן, דאיקה, שהרי יש את צדקיה מלך יהודה, דא ומעלי ודר אלוה ומעלה, שצדקיהו עצמו היה צדיק ודורו היו רשעים, וכן היה את יהויקים מלך יהודה, דלוה ומעלה ודר אלוה ומעלה, יהויקים לא היה צדיק ודורו היו צדיקים, ומוכיחה זאת הגמרא, דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מהי דכתיב מה פירושו של הפסוק בספר ירמיה פרק חו פסוק א' בראשית ממלכות, יהויקים בן יהושיהו, מלך יהודה, כלומר מדוע נכתבה בפסוק הזה לשון בראשית, וכי עד עתה לא היו מלכים בישראל? ואם רצתה התורה לומר לנו שהיה זה בתחילת מלכותו, היה לה לומר בשנה הראשונה כמו בשאר המלכים. אלא שביקש הקדוש ברוך הוא להחזיר את העולם לתוהו ובוהו ולהחריב את כל מעשה בראשית בשביל יהויקים. מחמת יהויקים מלך יהודה שהיה רשע, אבל כיוון שנסתכל בדורו שהיו צדיקים, נתיישבה דעתו. וכן נאמר לגבי צדקיהו מלך יהודה, והיא בשנה ההיא בראשית ממלכת צדקיה מלך יהודה, שאף באותו דור ביקש הקדוש ברוך הוא להחזיר את העולם לתוהו ובוהו. מפני דורו של צדקיהו שהיו רשעים, כיוון שנסתכל בצדקיהו שהיה צדיק, נתיישבה דעתו, על כל פנים מוכח משני דורות אלו, שאין מעשה המנהיגים כפי אנשי דורם, ואם כן לעניין מה נחלקו רבי וחכמים עם הדור לפי הפרנס או שהפרנס לפי הדור, מבארת הגמרא אלא לעניין תוקפה וניחותה כאמרינן. המחלוקת היא, לעניין אופן ההנהגה בקפדנות או בנחת, שאחד מהם אמר שאם המנהיג קפדן גם אנשי דורו קפדנים, ואם הוא נוהג בנחת גם אנשי דורו כן, ואחר אמר שהמנהיג נוהג לפי הדור, שאם אנשי הדור קפדנים, גם הקדוש ברוך הוא נותן להם מנהיג קפדן כמותם, ואם הם נוחים, גם המנהיג נוח כמותם. אדרן הלך יש בערכין, אדרן הלך יש בערכין, אדרן הלך יש בערכין, סיימנו בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק השלישי, במסכת ערכין, פרק שמסתיים בדף י' ז' עמוד א', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים את הפרק הרביעי במסכת ערכין, פרק ששמו הישג יד. פרק שתחילתו בדף י"ז עמוד א' וסיומו בדף י"ט עמוד א'. פרק בין שני דפים בסך הכל. בפרק הזה מבוארים דינים שונים שנאמרו בפרשת ערכין, כיצד דנים אותם, וכמו כן יבוארו בו חילוקים שיש בין נדרי ערכין לנדרי קורבנות. אדם שנודר ליתן להקדש את ערך עצמו או ערך אדם אחר, צריך ליתן סכום קבוע לפי מה שקצבה התורה וחילקה בין צעיר לזקן ובין זכר לנקבה. וכך הם שיעורי הערכין, כאמור בספר ויקרא פרק זך פסוקים ג' עד ז'. מבין חודש ועד בין 5 שנים הזכר 5 שקלים והנקבה 3 שקלים. מבין 5 שנים ועד בין 20 שנה הזכר 20 שקלים והנקבה 10 שקלים. מבין 20 ועד בין 60 הזכר 50 שקלים והנקבה 30. מבין 60 ומעלה, הזכר 15 והנקבה 10 שקלים. והאבן עזרא כותב שסכומים אלו אינם מחמת סברה אלא גזירת הכתוב הן. אם אין ידו משגת ליתן את הסכום הכתוב בתורה, אינו משלם אלא כפי מה שיש לו. כנאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק ח', וימחו מערכך והעמידו לפני הכהן והעריך אותו הכהן על פי אשר תשיג יד הנודר, יעריכנו הכהן ונפטר בכך. מוסיף רבינו גרשום, זה רק כשנתן את אותו סכום מועט בעניותו, אבל אם לא נתן כלום והתעשר, חייב בערך עשיר. המשנה שפותחת את הפרק הרביעי, בדף י' ז' עמוד א', מבארת לפי מי נקבע דין הישג יד, ולפי מי נקבע הערך, האם לפי המעריך דהיינו הנודר או לפי הנערך. אומרת המשנה פותחת את הפרק הרביעי במסכת ערכין בדף י' ז' עמוד א', פרק ששמו הישג יד. דין הישג יד נאמר בנודר, שהתחייב לתת את הממון להקדש שאם הוא עני, הכהן מעריך את חיובו לפי הממון שיש לו, ואין חילוק אם הנערך עשיר או עני. והשנים, הדין האמור בתורה שערך אדם נקבע לפי גילו, נאמר בנידר, באותו אדם שאת ערכו התחייב הנודר להקדש, ואין חילוק אם הנודר עצמו צעיר או זקן. והערכין, החילוק שאמרה תורה בשווי הערך בין זכר לנקבה, הוא בנערך, ואין חילוק אם המעריך עצמו זכר או נקבה. שואלים תוספות בדיבור המתחיל, הישג יד, מדוע לא כללה משנה את שני הדינים יחד שהיה לה לומר השנים והערכין בנערך? מתרץ התפארת ישראל, על פי מה שכתבו התוספות במסכת מגילה דף למדבט עמוד א' דיבור המתחיל והשונה, כותבים שם התוספות, שהיו רגילים לשנות המשניות בזמרה, לפי שהיו שונים אותן על פה, ועל ידי כך היו נזכרים יותר. שנראה היה להם ניגון מיוחד למשניות, ולפעמים היו משנים את לשון המשנה כדי שיתאים לניגון, ועל ידי זה יזכרו היטב את המשניות. והוא מוסיף, שלכן במקומות רבים אומרת הגמרא, חיסור המחסרה ואחי קטני. ואף על פי כן לא שינו את הגרסה במשנה עצמה, והיינו, כיוון שהוצרכו, לשנות את נוסח המשנה כדי שיתאים לניגון וכדי שלא ישכחו את המשניות, וסמכו על כך שהלומד יבין מתוך העניין שיש בזה חיסרון מסוים שיש להשלימו, וגם כאן ייתכן שזה הטעם לשינוי הלשון במשנה. ממשיכה המשנה ואומרת, והערך שנקבע לפי גילו של האדם נעמד בזמן הערך, כלומר לפי גילו בשעת הנדר, ואף אם עדיין לא שילם ובינתיים השתנה ערכו של הנערך, משלם כזמן שנדר את ערכו, ולכן אדם צעיר שהעריך את עצמו כשהיה פחות מבין 20 שערכו מועט ועדיין לא נתן את הערך עד שנעשה בין 20 שערכו גדול, נותן ערך קטן. ובהמשך המשנה ובמשניות להלן יפורטו פרטי הדינים האלו. כעת מבארת המשנה את הדין הראשון, הישג יד בנודר כיצד, עני שהעריך את העשיר, כגון עשיר שאמר ערכי עליי, ושמע זאת עני ואמר מה שאמר זה עליי, והתכוון בכך לפתור את העשיר מחיובו. אין אני חייב לשלם את ערכו של העשיר, אלא נותן ערך אני. ועשיר שהעריך את עני, אני אמר, ערכי עליי ושמע זאת העשיר ואמר מה שאמר זה עליי, נותן ערך עשיר, כפי הדמים הקצובים בתורה, ואין פוחתים לו מחמת שהנערך הוא עני. כך מבארים התוספות בדיבור המתחיל הישג יד השלישי בעמוד, שמדובר שהעשיר התחייב תחילה בערך עצמו, ואחר כך נדר העני שייתן את מה שהתחייב העשיר. ומבואר בדברי התוספות שכך היא דעת רשי. מוסיפה המשנה, אבל בקורבנות אינו כן. הרי שאמר הנודר, קורבנו של מצורע זה עליי, חייב את עצמו להביא את הקורבנות שהמצורע חייב בהם ולפתור בכך את המצורע. שהרי קורבנות מצורע אינם יכולים לבוא בנדבה, ואין אדם יכול לחייב עצמו בקורבנות האלו, אם לא שמביאם תחת חיובו של מצורע אחר. ולגבי חלק מקורבנות מצורע יש חילוק בין עשיר לעני, שהעשיר מביא בהמה ואילו עני מביא אוף, מצורע שניתר חייב להביא שלושה קורבנות, אשם, עולה וחטאת. האשם בא לעולה מן הבהמה, העולה והחטאת תלויות במצבו הכלכלי. אם הוא עשיר, מביא את שתיהן מן הבהמה, אם הוא עני, מביא שתי תורים או שני בני יונה, כאמור בספר ויקרא, פרק י' ד' פסוק כ"ב. אז אין אומרים שיביא הנודר לפי מצבו אם הוא עשיר או עני, אלא חיובו נקבע לפי המצורע עצמו. שאם היה אותו מצורע עני, מביא הנודר קורבן עני. ואם המצורע היה עשיר, מביא הנודר קורבן עשיר, כיוון שהוא מביא את קורבנותיו תחת המצורע, ועליו להביאם כפי חיובו. המשנה מביאה דעה חולקת בעניין הערכין. רבי אומר, אומר אני, אף בערכין הדין כן כמו לגבי קורבן, שאם יהיה בערכין אופן שווה לקורבן, יהיה דינם שווה, והחילוק ביניהם הוא רק מפני שאינם דומים זה לזה, ומבאר רבי את דבריו. וכי מפני מה אני שהעריך את העשיר נותן ערך אני, הרי זה משום שאין העשיר עצמו חייב כלום ולא התחייב הנודר בחיוב שהיה מוטל על העשיר, אלא נדר לתת את ערך העשיר כפי שקבע התורה לפי שנותיו. אבל עשיר שאמר ערכי עליי וחל עליו חיוב של ערך שלם, ושמע אני את נדרו ואמר מה שאמר זה עליי, דהיינו שאני נדר ליתן את הערך שהתחייב בו העשיר, הרי הוא אני נותן ערך עשיר, כיוון שלא התחייב סתם כערכו של העשיר, אלא התחייב לשלם את הסכום המוטל על העשיר. ולגבי נדר זה לא נאמר הדין של הישג יד. כאמור, זוהי שיטתו של רבי, וחכמים חולקים וסוברים שגם באופן זה משלם הנודר לפי מצבו הכלכלי, אם הוא עשיר או עני, ולא לפי הנערך. כאמור, זוהי שיטת התוספות בביאור המשנה, שמדובר שהעשיר התחייב תחילה בערך עצמו, ואחר כך נדר העני שייתן את מה שהתחייב העשיר. לדברי התוספות, מה שאמר רבי שהטעם שאין העני חייב בערך עשיר, זה משום שהעשיר עצמו לא היה חייב כלום. וזו רק דעת רבי החולק על חכמים וסובר, שאם העשיר היה חייב בערך עצמו והעני מתחייב לשלם תחתיו, הרי הוא חייב בערך עשיר. אבל חכמים סוברים שגם באופן שהעני התחייב לשלם תחת העשיר, אינו משלם אלא ערך עני. ואילו שיטת הרמב"ם בפירוש המשניות, שלא מדובר כלל פה במשנה באדם שהתחייב בערך של אחר, אלא המשנה מתפרשת כפשוטה, שאם אמר עני ערך פלוני עליי ואותו פלוני הוא עשיר, נותן עני ערך עני כהשגת ידו ולא ערך עשיר. ואין מחלוקת בין רבי לחכמים כלל, אלא שהוסיף רבי על דבריהם של חכמים ואמר, שאף בערכין יש אופן שעניינו דומה לדין הקורבנות. הכסף משנה והלחם משנה כותבים שמסוגיית הגמרא, לא משמע כדברי הרמב״ם, כי הרי לקמן בדף י' ז' עמוד ב' תקשה הגמרא לשיטת רבי, ומשמע שחכמים כן חולקים על רבי. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק הרביעי במסכת ערכין, פרק ששמו הישג יד בדף י' ז' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. ישנם שני מיני חיובים שאדם יכול לחייב את עצמו. א', חיוב ערכין, כשאומר ערכי עליי או ערך פלוני עליי, שבזה קצבה התורה את ערכו של כל אדם לפי גילו, ולפי זכר או נקבה, כפי שכותבת התורה בסוף פרשת בחוקותיי. ב', חיוב נדרים, כשאומר אדם דמי עליי, או דמי פלוני עליי, או דמי חפץ פלוני עליי, שבזה משלם כפי שווי האדם או החפץ להימחר בשוק. שנינו במשנה שפתחה את הפרק הרביעי בדף י' ז', הישג יד בנודר והשנים בנידר. תמהה הגמרא, הרי דין הישג יד שעני אינו משלם אלא כפי הממון שיש לו, במעריך הוא, נאמר רק בעני שאמר ערכי עליי או ערך פלוני עליי, שאינו משלם ערך שלם אלא כהשגת ידו. ואילו מלשון המשנה שאמרה הישג יד בנודר, משמע שמדובר בעני שאמר דמי עליי, שאינו נותן את שווי דמיו כפי שהוא נמכר בשוק, אלא כפי שתשיג ידו, ודין זה אינו נכון, שהרי הנודר דמים אינו נידון בהישג יד, כמפואר לכמן בדף חף עמוד א' שנדרים אינם נידונים בהישג יד, אלא משלם עכשיו מה שיש לו, וכשיהיה לו ממון נוסף, ישלים את דמי כל נדרו. מתרץ את הגמרא שאומנם המשנה עוסקת במעריך, אבל אתה ננקת לשון אדומה ללשון הפסוק, כדכתיב בפרשת ערכין בספר ויקרא פרק זך פסוק ח', על פי אשר תשיג יד הנודר יעריכנו הכהן, הרי שכינה הפסוק את המעריך בלשון נודר, ולכן גם התנא במשנתנו כתב הישג יד בנודר, אף שהיה ראוי לכתוב הישג יד במעריך. ממשיכה הגמרא ומקשה לשון המשנה, השנים בנידר, והיינו שערך אדם נקבע על פי גיל הנערך ולא גיל המעריך, וקשה, שהרי דין זה שאדמים נקבעים לפי גיל האדם רק בנערך הוא, שאם אמר ערכי עליי או ערך פלוני עליי, משלם לפי גיל האדם כאמור בתורה, ולא לפי שוויו האמיתי, אבל לגבי נדר לא נאמר כלל הדין הזה שהערך נקבע לפי הגיל, אלא אדם הנודר ואומר דמי פלוני עליי, חייב לשלם כפי שוויו להימחר בשוק, אז אם כן מדוע נקטה המשנה לשון נידר, ותרץ את הגמרא שאכן היה ראוי לנקוט לשון נערך, אלא איידי דאמר, אגב שאמר התנא, הישג יד בנודר, וכפי שהתבהר לאל שנקט התנא לשון זו, משום שכן היא לשון הפסוק, לכן אמר נמי, גם לגבי הנערך נקט התנא לשון זו, השנים בנידר. וברר את הגמרא את טעם הדין האמור במשנתנו, שנינו במשנה הישג יד בנודר כיצד, אני שהעריך את העשיר, שהתחייב לשלם את מה שאמר העשיר ערכי עליי, במקרה כזה נותן ערך אני. מברר את הגמרא מה היא טעמה, מה הטעם בדין הזה, מדוע הישג יד נעמד במעריך והיינו בעני שהתחייב לשלם את דמי הערך שחייב העשיר את עצמו ואינו נמדד בעשיר, כי הוא אמר הרי ערכי עליי. מבאר את הגמרא דאמר קרא, נאמר בפסוק, והעריך אותו הכהן על פי אשר תשיג יד הנודר יעריכנו הכהן. הרי שבנודר תלה רחמנה, עדין הישג יד תלו בנודר. וכיוון שהעני הוא שנדר לשלם את מה שהתחייב העשיר, ואין ידו של העני משגת, העני אינו משלם אלא כפי שמשיגה ידו. שנינו במשנה, אבל בקורבנות אינו כן. הרי שאמר קורבנו של מצורע זה עליי, היה מצורע אני, מביא קורבן אני. תמאה הגמרא וכי דין זה שאם היה מצורע אני, מביא קורבן אני, הוא אף על גב, דמדירו אותו אדם שאמר קורבנו של מצורע זה עליי, עשירו, כפי שמשמע מהמשנה, והרי ואם דלו אמר רחמנה, ואם דלו אמרה התורה, שאז יכולו להיפטר בקורבן של דל, והיינו שתי תורים או שני בני עונה לחטאת ולעולה, ואילו אדם זה שנדר להביא את קורבנות המצורע, לא דלו, וכיצד הוא נפטר בקורבנות אלו? מתרצת הגמרא, אמר רבי יצחק, משנתנו אכן עוסקת כשהיה מדירו עני, ולכן דינו כאותו מצורע עני שנפטר בשתי תורים או שני בני עונה. ממשיכה הגמרא ומקשה, אף כשמדירו עני, מניין שהוא נפטר בקורבן עני, ודיל מעלי דידי חס רחמנה, שמה רק על המצורע עצמו חסה התורה ואמרה שיפטר בקורבנות אלו מן העוף, אבל המדירו אדם אחר שנדר להביא את קורבנותיו של המצורע, זה לא חסה עליו התורה. והטעם לומר כן, דעה כתיב, הרי נאמר ואם דל, הוא, משמע שדווקא המצורע הוא שנפטר בקורבן של דל, אבל מדירו, למרות שהוא עני, צריך להביא קורבנות עשיר, והיינו כבש לחטאת וכבש לעולה. מתרץ את הגמרא, אמר עבדה ברהבה, נאמר בפסוק ואין ידו משגת, ולכאורה לשון זו מיותרת, שהרי כבר נאמר ואם דלו, אלא בא הפסוק לרבות את הנודר, שאם אין ידו משגת להביא שני כבשים לחטאת ועולה, מביא שתי תורים או שני בני עונה. בקשה הגמרא, על עיקר תירוצו של רבי יצחק שמדובר שהיה מדירו עני. תמאה הגמרא, לפי דבריך נמצא, שהאמור במשנה שלגבי קורבנות מביא המדיר את הקורבנות, שהמצורע עצמו היה חייב בהם, ואיינו דווקא בעני. אבל אם היה מדירו עשיר, החינה מדמייתי בעשירות, האם אכן יהיה עליו להביא קורבן מצורע של עשיר? אם כן, קשה. מהי אבל בקורבנות אינו כן? מה הלשון אבל בקורבנות אינו כן שמופיע במשנה? משמע מזה שבקורבנות לא הולכים כלל אחר הנודר, אלא רק אחר המחויב בהם. והרי לפי תירוץ רבי יצחק נמצא, שגם בקורבנות הולכים אחרי הנודר, שאם הוא עשיר מביא קורבן עשיר, ואם הוא עני מביא קורבן עני. מתרץ את הגמרא בדף י' ז' עמוד ב', אמנם לא בכל הדינים שבמשנה יש חילוק בין ערכין לקורבנות, אלא חדה, דין אחד שאם היה המצורע עני, מביא גם הנודר קורבן עני, המצורע עני ומדירו עני, נאמר באופן ששניהם עניים, כדברי רבי יצחק, שרק באופן זה אמרה תורה שגם המדיר יביא קורבן עני, אבל אם המדיר עשיר, מביא קורבן עשיר, ובאופן זה באמת אין חילוק בין קורבנות לערכין, וחדה, אבל האופן האחר, שאם היה המצורע עשיר, מביא הנודר קורבן עשיר, בא למעוטי, למעט מדין ערכין את האופן של מצורע עשיר, ומדירו עני, שבקורבנות לא הולכים אחר המדיר, אלא אחר המצורע עצמו, ולכן אף שהמדיר, זה שלקח על עצמו להביא את הקורבנות במקום המצורע, אז למרות שהמדיר הזה הוא עני, הוא חייב להביא קורבן עשיר כמו המצורע, ובזה שונה דין הקורבנות מדין הערכין, שבערכין הולכים לעולם אחר הנודר, ואילו בקורבנות יש אופן שהולכים אחר המצורע. ומבארת הגמרא מדוע הוא צריכה המשנה לומר שיש חילוק בעניין זה בין קורבנות לבין ערכין. סל כדאי תחמינה היה עולה בדעתך לומר, אויל ויתרבו, יתרבו, כיוון שנאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק חפה א' ואין ידו משגת, לרבות את הנודר שחס עליו התורה להביא קורבן עני באופן שהוא עני והמצורע עני. אז אפשר שנתרבה גם כשהמצורע עשיר, הואיל והוא המדיר שלקח על עצמו להביא את קורבנות המצורע, אם הוא עצמו עני, יש לחוס עליו. כמה שמלן משמיע לנו המשנה שאין הדבר כן, אלא באופן כזה מביא הנודר קורבן עשיר כמו המצורע. וכך שנינו בברייתא, לפי שמצינו בערכין, שעני שהעריך את העשיר נותן ערך עני, יכול אף זה כן, גם עני שהתחייב להביא את קורבנות המצורע העשיר יביא קורבן עני. תלמוד לומר, נאמר בפסוק אם דל הוא, שרק הוא המצורע עצמו אם הוא עני חס עליו התורה ומביא קורבן עני. אבל הנודר אף שהוא עני לא חס עליו התורה ומביא קורבן עשיר כאשר המצורע הוא עשיר. שואלים התוספות בדיבור המתחיל לפי שמצינו בערכין, לכאורה דברי הברייתא קשים, מדוע הוא צריכה הברייתא להביא טעם נוסף לכך, שהיה מקום לומר שאם הנודר עני יביא קורבן עני למרות שהמצורע עשיר משום שמצינו כך בערכין, והרי לאל אמרה הגמרא שהסברה לכך היא משום שנאמר אין ידו משגת, ומרבים מכך את הנודר, שאם אין ידו משגת אינו מביא אל הקורבן עני, אז היה מקום לומר כן גם כשהמצורע עצמו עשיר, וגם ללא הדימוי לדין ערכין. מבארים התוספות שלא די בטעם המובה לעיל, כיוון שאם לא היינו מוצאים בערכים דין זה, שאני המעריך את העשיר מביא ערך אני, לא היינו יודעים שיש ללמוד את הדין הזה לגבי מצורה מהפסוק, אין ידו משגת. ועולת שלמה מוסיף שגם הטעם האמור בברייתא לבד, לא מספיק, כיוון שהיה ניתן לדחות ולומר שאין למעידים קורבנות מערכין. ואף שבערכין אמרה התורה שאני המעריך עשיר נותן ערך אני לגבי קורבנות, אין הדבר כך. ורק בצירוף לטעם האמור לאל שניתן ללמוד זאת מהפסוק אין ידו משגת, היינו סבורים לומר שאני המתחייב בקורבן של מצורע עשיר, התחייב בקורבן אני. בקשה הגמרא ולרבי דאמר במשנתנו, אומר אני אף בערכין כן, שאם אמר העשיר ערכי עליי ושמע אני ונדר שייתן את הסכום שהתחייב העשיר, חייב אני לשלם דמי עשיר, על מאמר בתר חיובה דגברה אזלינן, מוכח שרבי סובר שבערכין הולכים אחר חיובו של הנערך אם הוא עצמו מחויב. אם כן קשה, הלא צריך קרא למעוטי. הרי לא צריך פסוק למעט מצורע עשיר ומדירו עני שאינו נפטר בקורבן עני, אלא יש ללמוד זאת מערכין. ואם כן, הפסוק אם דל הוא למעוטי מי, מה הוא בא למעט? מתרץ את הגמרא פסוק זה בא למעוטי מצורע עני ומדירו עשיר. שאין המדיר מביא קורבן עני כמו המצורע, אלא קורבן עשיר כיוון שהוא עצמו עשיר. סל כדאי תחמינה היה עולה בדעתך לומר, אויל ואמר רבי בת החיובה דגברה, אז לינן, כיוון שרבי אמר במשנה שהולכים אחר חיובה נערך, אם כן, גם במצורע נאמר, שיביא הנודר קורבן מצורע של עני, וכמו המצורע עצמו. כמה שמלן לימדנו הפסוק, ואם דל הוא, שרק המצורע עצמו מביא קורבן עני, אבל השיר שנדר להביא כמותו, מביא קורבן עשיר. אבל לדברי חכמים אין צורך בפסוק ללמוד זאת, אלא כמו שלגבי ערכין הולכים אחר הנודר, גם במצורע הולכים אחר הנודר, ואם הוא עשיר עליו להביא קורבן עשיר, למרות שהמצורע עני. נמצא לפי דברי הגמרא עכשיו, שלפי רבי במצורע היה ראוי לומר שאם הנודר עשיר והמצורע עני מביא קורבן עני, כיוון שהולכים אחר חיובה דגברה, אלא שהפסוק ואם דל הוא מלמד שרק על המצורע עצמו חסה התורה ולא על הנודר, ולכן עליו להביא קורבן עשיר. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף י"ז עמוד ב'. לאחר שנתבהר במשנה שפתחה את הפרק הרביעי, לעיל בדף י"ז עמוד א', שדין הישג יד נידון במעריך עצמו, מבררת המשנה שלפנינו את הדין באופן שהשתנה מצבו מזמן הנדר לזמן התשלום. אומרת המשנה בדף י"ז עמוד ב', היה המעריך עני, ולפני שנתן את הממון העשיר נעשה עשיר, או שהיה עשיר ועני, נעשה עני לפני הנתינה, בשני המקרים נותן ערך של עשיר. בדעת התוספות לעיל בדף ז' עמוד א' דיבור מתחיל בעידנה, שהולכים אחר שעת הערכה, שאם היה עשיר באותה שעה נותן ערך של עשיר, למרות שאחר כך העני, אבל לא הולכים אחר שעת אמירת הנדר כלל, וגם אם היה עשיר כשנדר, אם בשעת הערכת הכהן היה עני, נותן ערך של עני. ואילו הרמב״ם בהלכות עריכין פרק ג' הלכה ה' כתב שהולכים אחר שעת הנדר, ואם היה עשיר באותה שעה, אף שבשעת הערכת הכהן היה עני, דינו כעשיר. וכותב על ליקוטי הלכות שכך היא דעת רשי. ממשיכה המשנה ואומרת רבי יהודה אומר, אם היה עני ועשיר ועדיין לא שילם וחזר ועני, אף שבין בתחילה ובין בסוף היה עני, נותן ערך עשיר, כיוון שבאמצע היה לו זמן של עשירות וחל עליו חיוב ליתן ערך שלם. מבארת המשנה שלגבי קורבנות לא אומרים כך. אומרת המשנה, אבל בקורבנות אינו כן, שאם היה מצורע עשיר ונעשה עני, או עני ונעשה עשיר, הכל הולך אחר זמן הבאת קורבנותיו. והגמרא תבאר אחר איזה מן הקורבנות שלו, של המצורע, הולכים. אומרת המשנה, דין נוסף לגבי ערכין, אפילו אם מת אביו של המעריך בזמן שהכהן מעריכו והניח לו ריבו, הוריש לו 10,000 מנה, או שהייתה ספינתו של המעריך בים ובאה לו בריבועות, עתידה להרוויח לו 10,000 מנים, אין לה הקדש בהם כלום. והגמרא תבאר את המדינים הללו. זו היה המשנה שלנו בדף י"ז עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את טעמי הדינים המבוארים במשנה. שנינו במשנה שאם היה עני והעשיר, נותן ערך של עשיר. מבארת הגמרא הטעם הוא, כיוון שנאמר בפסוק, ספר ויקרא פרק ז' פסוק ח', על פי אשר תשיג יד הנודר יעריכנו הכהן. וכיוון שעכשיו הוא עשיר וידו משגת לשלם ערך שלם, חייב לשלמו. ומה ששנינו שאם היה עשיר ועני, גם כן נותן ערך של עשיר, היינו כיוון שנאמר על פי אשר תשיג יד הנודר, ומלשון הנודר משמע שהולכים אחרי שעת הנדר ובאותה שעה היה עשיר. מבארת עכשיו הגמרא את טעמו של רבי יהודה. שנינו במשנה רבי יהודה אומר אפילו אם היה עני ועשיר וחזר ועני, נותן ערך עשיר. מבארת הגמרא מה טעם מידי רבי יהודה? מה טעמו של רבי יהודה? והרי לא היה עשיר בשעת הנדר ולא היה עשיר בשעת התשלום. מבארת הגמרא אמר קרא נאמר בתורה וימחו מערכך. יש לדרוש מלשון זו שלא נאמר דין הישג יד, עד שיהיה במחותו, בעניותו, מתחילתו ועד סופו. אבל אם היה עשיר באמצע, חייב בערך של עשיר גם אם חזר ועני. בקשה הגמרא, אלא מעטה שדורשים מלשון הפסוק, ואם מחו, שלגבי ערכים צריך להיות בעניותו מתחילתו ועד סופו, אם כן מה שנאמר לגבי קורבן מצורע ואם דל הוא, שמביא קורבן של עני, אחי נמי, עד שיהיה בדלותו מתחילתו ועד סופו, האם גם בזה נאמר שדין זה הוא רק אם היה עני מתחילה ועד סוף, אבל אם היה עשיר באמצע, אותו מצורע, צריך להביא קורבן עשיר, וכי תאימה אחי נמי, ואם תאמר שאכן גם לגבי קורבן מצורע, יש צורך שיהיה בדלותו מתחילה ועד סוף, והתנן הרי שנינו במשנה במסכת נגעים פרק י' משנה י' א', לא כך, לגבי חיוב המצורע להביא שלוש קורבנות, מצורע מביא אשם חטאת ועולה, האשם לעולם בא מן הבהמה, ואילו החטאת והעולה תלויות במצבו, אם הוא עשיר מביאן מן הבהמה, ואם הוא עני מביאן מן העוף. וסדר טהרת המצורע הוא כך, לאחר שהתרפא מצרתו, מתארים אותו בהבאת עץ ארז ואזו ושני תולעת ושתי ציפורים, ושוחטים את האחת, ומזים עליו מדמה, ומגלח את כל בשרו וטובל, ואחר כך הוא סופר שבעה ימים, וביום השביעי הוא טובל שוב ומגלח, ולמחרת מביא את שלושת הקורבנות, אשם חטאת ועולה. וכך שנינו במשנה שם, במסכת נגעים, מצורע שהביא מקצת קורבנותיו כשהוא עני, וקודם שהביא את השאר העשיר, או שהביא מקצתם כשהוא עשיר והעני, הכל הולך אחר חטאת. שאם בזמן הבאת החטאת הוא היה עני, והביא חטאת אוף, מביא גם את העולה, כדין עני. גם אם בינתיים מתעשר, ואם היה עשיר והביא חטאת בהמה, מביא עולת בהמה, גם אם בינתיים העני. אלו הם דברי רבי שמעון, רבי יהודה אומר, הכל הולך אחר אשם, שאם היה עני בשעת הבאת קורבן האשם, מביא את הכל בעניות, ואם היה עשיר בשעת הבאת קורבן אשם, מביא הכל בעשירות. ותניה שנינו בברייתא, רבי אליעזר בן יעקב אומר, הכל הולך אחר הציפורים, שמביא המצורע ביום טהרתו, אם בשעה שהכהן מזה עליו מדם הציפור הוא עני, מביא את קורבנותיו כעני, ואם הוא עשיר, מביאם בעשירות, ועל כל פנים מוכח לדעת כל התנאים ובכללם רבי יהודה, שאף שנאמר לגבי מצורע ואם דלו, אין צורך שיהיה בעניות מתחילה ועד סוף, אלא ישנם אופנים שהוא עשיר בעת הבאת הקורבנות, ומכל מקום מביא קורבן עני, אז כיצד ניתן לומר שטעמו של רבי יהודה לגבי הרכין, שאם היה עני ועשיר וחזר ועני נותן ערך עשיר, משום שהוא דורש את הפסוק וימחו, שיהיה במחותו, שיהיה בעניותו מתחילה ועד סוף. מתרץ את הגמרא אין להקשות מקורבנות מצורע לדין ערכין. היית מרעלה הרי נאמרה בבית המדרש הממרה הזו לגבי מחלוקת התנאים בקורבנות מצורע. אמר רב יהודה אמר רב בשמו של רב ושלושתן, שלוש התנאים שהובאו במשנה ובברייתא להיל, מקרא אחד דרשו, למדו זאת כגזירת הכתוב מאותו פסוק. אלא שכל תנה דרש את הפסוק באופן אחר. נאמר לגבי מצורע עני בספר ויקרא פרק י' פסוק למד ב', זאת תורת אשר בו נגע צרעת אשר לא תשיג ידו בתארתו. רבי שמעון סבר שכיוון שנאמר בפסוק הקודם וכיפר הכהן על המתאר לפני השם, אז גם הפסוק הזה העוסק בהישג יד, כוונתו שלא השיגה ידו בעת שהביא את הדבר המחפר. מה הניעו? מהו הדבר המחפר עליו? קורבן חטאת. ולכן אמר רבי שמעון, הכל הולך אחר החטאת. ולפי זה הלשון בתארתו היינו על דבר המחפר על חטאו, והמצורע צריך כפרה על חטא. כי למדנו הרי ליל בדף ט"ז עמוד א' שעל שבעה דברים נגעים באים. ורבי יהודה סבר, שיש לדרוש מהלשון אשר לא תשיג ידו בתארתו, דהיינו דבר המכשיר, המתאר אותו ומכשירו לבוא למקדש ולאכול קודשים. ומה הניעו? מהו אותו דבר? קורבן אשם. אמנם בפועל אין המצורע מותר לאכול בקודשים עד שיביא את כל קורבנותיו, אבל מכל מקום האשם הוא עיקר ההכשרה שלו לאכילת קודשים, שהרי מידה מהאשם מזים עליו ומתארים אותו. כך תוסות בדיבור המתחיל רבי יהודה. ולכן סובר רבי יהודה, הכל הולך אחר האשם. רב לזר בן יעקב סבר, שבמילה בתארתו אנחנו מבינים שהכוונה, הגורם לו תארה, ומה הניעו? ציפורים, שקודם הבאתן אינו יכול לגלח ולהיטהר. ונמצא שלגבי קורבנות מצורע, יש טעם מיוחד לכך שאין דורשים מהמילים, ואם דלו, שיהיה בדלותו מתחילה ועד סוף. אבל לגבי הערכין, יש לבאר שטעמו של רבי יהודה הוא משום שדורש כך מהפסוק, ואם מחו, על מנת שיעמיד אותו במבחן של הישג יד, צריך העני הזה להיות בעניותו מתחילה ועד סוף. מבררת הגמרא והלה, לשון הפסוק ואם דל הוא האמורה לגבי קורבנות מצורע למה לי? מה דורשים מהמילה הזו? מבררת הגמרא על פי הסוגיה לאיל, בתחילת העמוד, שהפסוק נדרש, לרבי כדי יתלהו ולרבנן כדי יתלהו. לרבי כפי שהוא דורשו ולרבנן כפי שהם דורשים אותו. חכמים דורשים מהפסוק הזה שרק על המצורע עצמו חסה התורה ולא על הנודר. ולכן עני שנדר להביא קורבן של מצורע עשיר מביא קורבן עשיר. ולו רבי דורש מהפסוק שאם הנודר היה עשיר והמצורע עני, מביא קורבן עשיר. כיוון שהוא עצמו, הנודר, אינו עני. ואילו חכמים אינם צריכים ללמוד את הדין הזה מפסוק, אלא הם לומדים אותו מערכין, כמו שהתבהר לעיל. ממשיכה הגמרא להקשות על ביור דברי רבי יהודה, אלא מעתה, לפי דבריך שסברת רבי יהודה היא מחמת שדורשים מהפסוק והיא מחו, שיהיה במחותו, יהיה בעניותו, מתחילה ועד סוף, נדרוש כך גם מאמור בפרשת עדות. נאמר בספר ויקרא פרק ה' פסוק א', והוא עד, או ראה או ידע, אם לא יגיד ונשא עוונו. ונאמר ונדרוש מהפסוק הזה, שאינו כשר לעדות, עד שיהיה כשר מתחילתו ועד סופו. ואם היה פסול באמצע, גם אם חזר והתקשר, יהיה פסול. ממשיכה הגמרא את קושייתה ואומרת, וכי תימא הכי נמי, ואם תרצה לומר שאכן כך הוא הדין לגבי עדות, שעד חייב להיות כשר מתחילה ועד סוף, והתניא, הרי שנינו בברייתא לא כך. שנינו במסכת בבא בתרא דף קכ"ח עמוד א', היה העד יודע לו בעדות עד שלא נעשה חתנו של בעל הדין, וקודם שהעיד נעשה חתנו ונפסל לעדות, או שהיה העד פיקח שומע ונתחרש קודם שהעיד, והרי חרש פסול לעדות, או שהיה פתוח, רואה ונסתמע, וסומה פסול לעדות, או שהיה שפוי ונשתתה, הרי זה פסול, כיוון שבשעת אגדת העדות הוא פסול. אבל אם היה יודע לו עדות עד שלא נעשה חתנו ונעשה חתנו, ואחר כך מתה ביתו קודם שבא לבית דין להעיד, או שהיה פיקח ונתחרש וחזר ונתפקח, או שהיה פתוח ונסתמע ואחר כך נתפתח, או שהיה שפוי ונשתתה וחזר ונשתפה, בכל אילו העד כשר להעיד. ומסיים את הברייתא ואומר את זה הכלל, כל שתחילתו וסופו בכשרות, כל שתחילת העדות, דהיינו ראיית העדות ושעת אגדתה היא בכשרות כשר, למרות שבאמצע היה זמן של פסול. ולפי הביור בדברי רבי יהודה שדורש את הפסוק, ואם מחו, שיהיה במחותו מתחילה ועד סוף, שהוא צריך להיות עני מתחילה ועד סוף, קשה, מדוע לא נדרוש מהפסוק, והוא עד שיש צורך שיהיה כשר מתחילה ועד סוף. מתרץ את הגמרא שהנה הטעם, שונה הדבר לגבי עדות, כיוון דאמר קרא, היות ואמרה התורה, או ראה, אם לא יגיד, הרי שבראייה והגדת על הרחמנה מילתה, התורה תלתה את כשרות העד בראיית העדות ובהגדתה, והעיקה, והרי אילו ישנם בכשרות בכל האופנים שהובאו בברייתא. ולכן, במקרה כזה, העד כשר. והפסוק הזה עוסק בעד שנשבע שאינו יודע העדות, ובאמת כן ידע את העדות, ואמרה התורה שאם ראה את העדות, והיה יכול להגידה חייב קורבן שבוע, הרי שדי בשני תנאים אילו להכשירו, ואין צורך שיהיה כשר מתחילה ועד סוף. מבררת הגמרא ואלה לפי זה, הלשון והוא עד שאמרה תורה בפרשת עדות למה, למה דורשים ממנה? מבאר את הגמרא שפסוק זה נצרח לחד דתניא, כפי ששנינו בברייתא במסכת שבועות דף ל"ה עמוד א', לגבי קורבן שבועת העדות. אדם היודע עדות לחברו ונשבע לשקר שאינו יודע לו עדות, חייב בקורבן שבועה. אומרת הברייתא, אם ראה בעל הדין סייה, קבוצה של בני אדם עומדים, והיו עדיו ביניהם, ואמר לכולם יחד משביעני עליכם, שאם יודעים אתם לי עדות, שתבואו ותעידוני וקיבלו את שבועתו ולא עידו, יכול היית לומר שיהיו העדים חייבים קורבן שבועת העדות כדין עדים שיודעים עדות ונשבעים שאינם יודעים? תלמוד לומר, נאמר בפסוק, והוא עד. משמע שיהיה עד ידוע ומיוחד. והרי בעל הדין לא ייחד את עידה ולא ישביע את כל הקבוצה יחד. ממשיכה הברייתא, יכול היית לומר שיהיו פטורים, אפילו אמר שהוא משביע את כל מי שיודע לו עדות. תלמוד לומר, והוא עד. והרי ייחד עידיו, שהרי אמר שהוא משביע רק את אילו היודעים לו עדות. ולא את כל עשייה, ולכן הם חייבים. אומרת הגמרא שנינו במשנה, אבל בקורבנות אינו כן. אפילו מת אביו והניח לו ריבו או ספינתו בים ובא לו בריבות, הוא עומד להרוויח הרבה כסף, אין להקדש בה כלום. והבבה הזו, הדין הזה, אפילו מת, והלאה אמורה לגבי ערכין ולא שייכת לעניין קורבנות. מקשה הגמרא, הרי אם אביו מת והניח לו ריבו דין הרי זהב, עשירו. ומדוע אין להקדש כלום בממון הזה? מדוע מעריכים אותו בהישג יד כמו אני? מתרץ את הגמרא, אמר רבי אבהו, הימה אמור בביאור המשנה שאביו מניח לו ריבו, כלומר, עתיד להוריש לו ריבו, אבל עדיין לא מת אביו, ולכן הוא נערך כעני. תמהה הגמרא פשיטה, אם אביו עדיין חי, ודאי שאין להחשיב את הבן כעשיר מחמת הירושה שעתידה לבוא אליו. מתרץ את הגמרא, מדובר במשנה כשהיה אביו גוסס בשעה שהכהן מעריכו. מהו דתימה שמה תאמר, כיוון שרוב גוססין למיטה, הרי הוא נחשב כמי שכבר התעשר והתחייב בערך עשיר, כמה שמלן משמיע לנו המשנה שאין אומרים כן, אלא כיוון שהאב עדיין חי, ולא ירש הבן כלום, דינו כעני. כלומר, אף שבאמת רוב גוססין למיטה, מכל מקום, כל זמן שלא מת ממש, אין הבן יורש כלום ודינו כמו עני. אבל אין לפרש שמשמיע לנו המשנה שאין רוב גוססין למיטה, כי בכל השס אנחנו נוקטים, שרוב גוססים למיטה. ממשיכה הגמרא להקשות על המשנה שאם הייתה ספינתו בים ובאה לו בריבועות, באה עם סחורה בשווי עשרות אלפי מנים, הרי ישירו ומדוע הוא נערך כעני. מדרצת הגמרא, אמר רב חסדא, מדובר כשהייתה ספינתו מוחכרת ומוזכרת ביד אחרים ואין לו בעלות על הסחורה שבספינה. וריבועות, היינו דמי החכירה והסחירות שצריכים לשלם לו. מקשה הגמרא, והיא כסחירות, הרי יש לו את דמי הסחירות שמשלמים לו ומדוע הוא נידון כעני. מתרצת הגמרא, דינו שסחירות אינה משתלמת אלא לבסוף. אין הסוחר מתחייב בתשלום דמי הסחירות אלא כשמסתיים זמן ההשכרה. וכיוון שעכשיו עדיין לא הסתיים הזמן ואין חייבים לשלם לו, אינו עשיר. מקשה הגמרא, ותיפוק לי משום ספינה, הרי די בכך שיש לו את הספינה עצמה כדי להחשיבו לעשיר, שהרי היא שווה ממון רב. מתרצת הגמרא, המני, משנה זו כדעת מי היא? רבי אליעזרי. דתנן, שנינו במשנה לקמן בדף חג עמוד ב', רבי אליעזר אומר, כשבא הכהן לשום את נכסי המעריך, משאיר לו את החפצים והכלים הנצרכים לו לפרנסתו, שאם היה המעריך עיקר, נותן לו הכהן את צמדו, את צמד הבקר שהוא חורש בהם ואינו כל עולם בערכת נכסיו. וכן אם היה חמר, מוביל סחורות על גבי חמור, נותן לו חמורו. אז הוא הדין כאן, כיוון שהוא מתפרנס מספינתו, מניחים לו אותה ואינה בכלל הערכת הכהן, וכיוון שללא הספינה אין לו ממון רב, דן אותו ומעריך אותו הכהן כעני. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי ורעיי. הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף חי עמוד א'. המשנה ממשיכה לבאר את הכללים האמורים בתחילת הפרק לאל בדף י' ז' עמוד א' לגבי דיני ערכין. אומרת המשנה, השנים בנידר. הדין שערך אדם נקבע על פי גילו נאמר לגבי האדם שהעריכו ולא לגבי המעריך. כיצד? ילד צעיר מבין 20 עד 60 והוא הדין לילד מבין 13 שאפו בתורת נדרים וערכו גבוה משל זקן, ורשי נוקט מבין 20 לפי שערכו גבוה יותר ורבות היא שאף על פי כן נותן ערך זקן כאותו שהעריך. אם כן, ילד שהעריך זקן צעיר מבין 20 עד 60 שהעריך בין 60 ומעלה נותן ערך זקן, והיינו 15 שקלים ולא ערך צעיר שהוא 50 שקלים, וזקן שהעריך את הילד נותן ערך ילד. ממשיכה המשנה ומבארת, הערכין בנערך. ערך אדם על פי מינו, זכר או נקבה, נקבע לפי הנערך ולא לפי המעריך. כיצד? איש שהעריך את האישה שהתחייב לתת את ערכה להקדש נותן ערך אישה, ואישה שהעריך האיש נותנת ערך איש. בערת המשנה את הכלל הנוסף ששנינו, והערך בזמן הערך. ערך אדם נקבע לפי גילו בשעת הערכה ולא בשעת התשלומים. כיצד? אם העריכו לפלוני כשהיה פחות מבין 5 שערכו 5 שקלים ונעשה יתר על בין 5 שאז ערכו גדול יותר, עד בין 20 ערך הזכר 20 שקלים ובין 20 עד 60 ערכו 50 שקלים, או שהיה פחות מבין 20 שערכו 20 שקלים ונעשה יתר על בין 20 שערכו 50 שקלים, תמיד נותן כפי ערכו בזמן הערך, למרות שעכשיו נשתנה ערכו. זו היה המשנה הראשונה שלנו בדף חי עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. ישנם שני מיני חיובים שאדם יכול לחייב את עצמו. א', חיוב ערכין כשאומר ערכי עליי או ערך פלוני עליי, שבזה קצבה התורה את ערכו של כל אדם לפי גילו ולפי זכר ונקבה. ב', חיוב נדרים כשאומר דמי עליי או דמי פלוני עליי, או דמי חפץ פלוני עליי, שבזה משלם כפי שווי האדם או החפץ להימחר בשוק. הברייתא שלפנינו דנה בחילוק בין סוגי החיובים לגבי הדין האחרון במשנה. אומרת הגמרא, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, אתה הקשת דמים לערכין, הקישה התורה ודימתה את דין האומר דמי פלוני עליי או דמי חפץ פלוני עליי לדין האומר ערך פלוני עליי, כמו שדרשה הגמרא לאל בדף ד' עמוד ב' מהפסוק, נדר בערכך נפשות, נדר היינו המתחייב בדמי אדם, בערכך היינו המתחייב בערך אדם, והקישה משבם הכתוב זה לזה. מרגלית לקלים, שאם אדם קל, אדם עני, יתחייב בערכו או בערך אדם אחר, ובא הכהן להעריך את ממונו כדין הישג יד האמור לאל, שהכהן מעריך את חיובו לפי ממונו ולא יותר. ויש בידו מרגלית השווה 30 סלעים, היה מקום לומר, כיוון שאם נמתין עד שיביינה לעיר הגדולה, שיש שם עשיר שיקנה אותה ב-50 סלעים, גם אתה יעריכנו הכהן, כאילו יש לו 50 סלעים, לא אומרים כך, אלא מעריכים אותה ב-30 כמקומה עכשיו. ולומדים זאת לקמן מהפסוק, ונתן את הערכך ביום ההוא, שאין שמין להקדש אלא לפי מקומו ושעתו. ולעניין זה הוקש המתחייב בדמים למעריך, שאם אמר דמי מרגלית זו עליי, אין שמין אותה לפי שוויה בעיר הגדולה, אלא כמקומה עכשיו. וכן הוקשו ושבו דמים לערכין לדון בכבודו, שאם העריך עבר שהנשמה תלויה בו, כגון שאמר ערך ראשי עליי, מתחייב בערך כולו, שנאמר בערכך נפשות, משמע שבערכים הולכים אחר הנפש. כך גם לגבי דמים, אם אמר דמי ראשי עליי, נותן את דמי כולו. ממשיכה הברייתא ואומרת, כיוון שהוקשו ושבו דמים לערכים, יכול היית לומר שנקיש ערכים לדמים ללמד, שבערכים ניתן את הערך כשעת נתינה, כשם שאומר, דמי עליי חייב כפי שוויו להימחר לעבד בשעת נתינת הדמים, ובדמים פשיטה שמשלם כשעת הנתינה ולא כשעת הנדר, שהרי דמיו נקבעים לפי שוויו להימחר בשוק כעבד. ואם אמר אדם, בתשרי דמי עליי ובא לשלם את נדרו בניסן, לא ניתן לדעת כמה היה שווה בתשרי, לכן פשיטה שנותן את הדמים כשוויו עכשיו בניסן. אבל בערכין אינו כן, שהרי הערך הקצוב בתורה, לפי גיל הנערך, וניתן לברר בין כמה היה בשעת הערך. אז אם כן, כיוון שהוקשו דמים לערכין, יכול היית לומר שנקיש ערכין לדמים ללמד שבערכין ניתן את הערך כשעת נתינה. כשם שאומר דמי עליי חייב כפי שוויו להימחר לעבד בשעת נתינת הדמים, תלמוד לומר לכך אמרה התורה, כערכך יקום. משמע שאינו נותן אלא כמו שהיה שווה בזמן הערך ולא כשעת הנתינה, וכמבואר במשנתנו. למרות שהפסוק הזה נאמר לגבי שדה החוזרת לבעליה ביובל, אלא שאם אינו עניין לדורשו בעניין שדה אחוזה, תנאו עניין להידרש בעניין ערך אדם. כך מסביר התוספות יום טוב. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף טוב, דף י"ז במסכת ערכין, עם שש שאלות לשינוי סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, לעניין מה נחלקו רבי יהודה נשיאה וחכמים, שזה אומר שהפרנס לפי דורו וזה אומר שהדור לפי הפרנס. שאלה שנייה, לעניין מה הולכים בערכין אחר המעריך ולעניין מה הולכים אחר הנערך. שאלה שלישית, באיזה אופן דין הישג יד תלוי במעריך לכולי אלמה ובאיזה אופן מחלוקת. שאלה רביעית, לפי תנא קמא, באיזה מקרה חלוק דין הישג יד שבערכין משל קורבנות ובאיזה מקרה הם דומים. שאלה חמישית, מה הדין במי שהיה עני בשעת הנדר ובשעת התשלום העשיר, וכן להפך שהיה עשיר ונעשה עני בערכין ובקורבנות. והשאלה האחרונה על דף י"ז, מדוע רבי יהודה אומר שהשם של מצורע מכשירו, הרי עדיין הוא אסור לבוא למקדש ולאכול בקודשים עד שיביא את קורבנות חטאת ועולה. התשובה בתוספות. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזר, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי למד בסיוון תשע"ט א' דראש חודש תמוז, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה תשע"ט. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את דף טוב, דף י"ז במסכת ערכין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. ראש חודש תמוז, ב' דראש חודש תמוז תשע"ט א' בתמוז תשע"ט, ונלמד את דף חי, דף י"ח, במסכת ערכין. אני קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו חודש טוב ומבורך. מלא 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 ססון ושמחה, ניסים ונפלאות, בשורות טובות, רפואות ישועות ונחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב. מי נותן התורה? חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. חודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.